לא מתוכנן, בסך הכל התפקיד שלי זה פקק כזה. אני אשתדל לפקוק את הדברים בצורה טובה, לא יותר מדי. ביקשו ממני לדבר על הלכות חנוכה, הלכה למעשה. הלכה למעשה פירוש הדבר שאני לא יוצא מתחיל לבאר את סוגיות וכדומה. אני ניגע בכמה נקודות בשאלה בהלכות חנוכה, בעיקר בנושא של הזמן ההדלקה, על כל מיני דוגמאות ומקרים ואירועים ואפשרויות. כן, הגמרא במסכת שבת אומרת שמצוותה מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, זה כתוב בברייתא. ואחר כך הגמרא אומרת שמה זה מצוותה מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל. יש שני תירוצים בגמרא. תירוץ אחד, דאי לא הדליק הדליק, זאת אומרת אם הוא לא הדליק בזמן הוא יכול להדליק אחרי הזמן, אני אומר בכלל הדברים לא ברורים. אינמי לשיעור, זאת אומרת שמי שתשכח החמה עד שתכלה רגל מן השוק, זה לא בא להגדיר את זמן ההדלקה אלא זה בא להגדיר את שיעור ההדלקה. משך זמן ההדלקה הוא מי שתשכח החמה עד שתכלה רגל מן השוק. יש מחלוקת גדולה בראשונים מה הכוונה של הגמרא מי שתשכח, האם הכוונה היא לשקיעה או לצאת הכוכבים. זאת מחלוקת גדולה בראשונים. עכשיו צריך לזכור, אני אומר את זה בקיצור, יש עוד מחלוקת מפורסמת מאוד מופיעה בהלכות שבת ובעוד מקומות רבים, מה זה בדיוק שקיעה ומה זה צאת הכוכבים. כידוע בארץ ישראל המושג של שקיעה זה המושג שהתקבל שיטות הגאונים, ששקיעה הכוונה היא שהשמש נעלמת מהאופק, זה השקיעה. מה שקוראים היום שקיעה בלשון העם זה השקיעה, וצאת הכוכבים זה זמן קצר אחרי כן, שזה שיעור 3/4 מיל, 18 דקות, 13.5 דקות, יש כמה שיטות. אבל יש גם שיטה אחרת, וזה ששיטה רבנו תם, שבאירופה הרבה נהגו לפיה, שבעצם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה שאנחנו מכירים, ומה שכתוב שקיעה זה 3/4 מיל אחרי כן, שזה בערך שעה אחרי השקיעה. הרבה ראשונים כשהם דנו בסוגיה, הם דנו בסוגיה על יבד שיטת רבנו תם, ואז יצא שהם נחלקו האם זמן ההדלקה הוא צאת הכוכבים השני, דהיינו של רבנו תם, או השקיעה של רבנו תם, מה שקוראים השקיעה השנייה. אני אומר את זה רק בקיצור, לא לבבל. למעשה המנהג בארץ ישראל הוא כשיטת הגאונים, ככה מקובל כבר הרבה דורות. יש מחמירים כמו שיטת רבנו תם מוצאי שבת, אבל גם כולם רואים את זה כחומרה, חוץ מכמה קהילות של חסידים, בעיקר בצאנז, סאטמר גם, בצאנז בנתניה. בצאנז בנתניה, מי שיגיע לבית החולים יוכל לראות ששם הולכים לפי רבנו תם. לפני שנים הבן שלי, אשתו הייתה צריכה ללדת, הוא יצא מהמקום שהוא גר ליד אלון מורה, הוא יצא קצת לפני מוצאי שבת והוא הגיע לשם ועדיין היה השער סגור, כי עדיין לא היה מוצאי שבת של רבנו תם. טוב, נתנו לו להיכנס כי זה יולדת, אז הם הקלו. אבל בדרך כלל רוב האנשים הולכים לפי הגאונים. השולחן ערוך אומר ככה: אין מדליקים נר חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם סוף שקיעתה, דהיינו צאת הכוכבים. זאת השיטה המקובלת בשיטת השולחן ערוך, שההדלקה היא עם צאת הכוכבים, דהיינו 18 דקות בערך אחרי השקיעה, שזה בשעון פה בערך קצת לפני 5 בדרך כלל, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת אחרי. ויש עוד שיטה שהכוונה היא שבזמן השקיעה מדליקים. קהילות הספרדים הולכים לפי השיטה שזמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים, ובקהילות אשכנז יש כמה גישות. הפרושים, דהיינו אלה שהולכים לפי מנהג אשכנז, ירושלמי וכדומה, הם הולכים אחרי השקיעה, לפי זמן השקיעה, וחלק גדול מהאשכנזים גם כן מדליק רק בצאת הכוכבים, שבהם חסידים, כמובן שיש חסידים שמדליקים הרבה יותר מאוחר עם הרבי שלהם וכולי, אבל אני אומר באופן עקרוני, ויש גם קהילות נוספות, אבל הפרושים מדליקים בשקיעה. טוב, זאת מחלוקת אחת. עכשיו יש לנו עוד עכשיו, גם אלה שחוששים לרבינו תם במוצאי שבת, דיינו במוצאי שבת הם חוששים לרבינו תם, אבל בהדלקת נרות חנוכה כולם מדליקים בצאת הכוכבים הרגיל ולא הולכים לפי רבינו תם, גם קהילות הספרדים שחוששים לרבינו תם, תכף נסביר למה. מה קורה אם אדם לא הדליק בזמן? האם הוא יכול להדליק אחרי הזמן? אז על זה אומר השולחן ערוך, לא מאחרים ולא מקדימים. אחר כך אומר השולחן ערוך, שכח או הזיז ולא הדליק עם שקיעת החמה, מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק, שהוא כמו חצי שעה. כלומר, לפי השולחן ערוך, הלכתחילה הוא להדליק מיד בזמן, זה הלכתחילה, ובדיעבד עד חצי שעה אחרי כן, כן? שאז העם עוברים בשווים ויקה פרסום לניסה. אחר כך הוא אומר, ומי הוא? אני מי ללכתחילה, אבל אם עבר זה הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה, ואם עבר כל הלילה ולא הדליק, אין לו תשלומים. ככה גם הרמ"א פוסק. זאת אומרת, יש לנו בעצם שלושה זמנים, לכתחילה להדליק מיד בזמן, בדיעבד עד חצי שעה, ואם לא, כל הלילה. ככה השולחן ערוך פוסק. סליחה? או, נכון, יש שיטת הרמב״ם, לפי הרמב״ם, הרמב״ם לומד אחרת את הסוגיה, לא להיכנס לסוגיה, ללימוד, לסוגיה, לפירוש הסוגיה לשיטתו, לפי הרמב״ם מי שלא ידליק תוך חצי שעה, הוא יפסיד את המצווה, ואם הוא ידליק אחר כך, הוא לא יצא ידי חובה וגם ברך ברכה לבטלה. השולחן ערוך, בוודאי הרמ"א, לא פוסקים כמו הרמב״ם, מכמה וכמה סיבות. ראשית, רוב הראשונים חולקים על הרמב״ם, שוב, אני לא אכנס לסוגיה, הם חולקים עליו גם בביאור הסוגיה. יש ראשונים שאומרים שגם אם נקבל את שיטת הרמב״ם, אבל היום שרוב ההדלקה, רוב האנשים מדליקים בפנים מכל מיני סיבות שלא נעמוד על זה, ועיקר ההדלקה היא לבני הבית ולא לאלה שנמצאים בחוץ, אז ממילא גם לפי הרמב״ם יכול להיות שאפשר יהיה להדליק אחרי הזמן הזה. אפשר להתווכח על זה, אבל ככה אומרים הרבה שונים ואחרונים, מפני שכל העניין של סיום זמן ההדלקה הוא בגלל שהעוברים והשבים כבר לא נמצאים בחוץ, אבל אם מדליקים בבית ופרסום הניסה הוא כלפי הבית, אז אפשר להדליק פנימה, אפשר להדליק גם אחר כך. בנוסף לכך גם השתנו הזמנים, והיום כידוע הרבה אנשים נשארים בבתים גם אחרי הזמן, נשארים בחוץ, נמצאים בחוץ גם אחרי הזמן, אז שוב יכול להיות שגם לפי הרמב״ם יודע שבזמן הזה אפשר להדליק אחרי כן. עד כדי כך יש פה גם יוצא מפה חומרה לכאורה, כי אם אנחנו נגיד את השיטה הזאת לכולה אפשר גם להגיד חומרה, הרי הגמרא אומרת שלשיעור, אחד מהתירוצים בגמרא הוא לשיעור, זאת אומרת השיעור שהנרות חנוכה צריכים לדלוק זה חצי שעה. למה? כי אחרי חצי שעה כבר לא נמצאים אנשים בשוק, אבל היום כשנמצאים אנשים אחרי כן, אז לכאורה היה צריך להיות שיהיה חייבים להדליק את הנרות ליותר זמן. אומר רב שלמה זמן שאם חז"ל היו מתקנים את התקנה היום, או לחילופים בזמנם היה כמו היום, אז מסתום היו מתקנים שיהיה צריך להדליק לשעות מרובות, אבל היות והחכמים לא תקנו ככה, ואנחנו בינתיים עד שיבוא משיח אנחנו הולכים לפי מה שחכמים תקנו ולא משנים את הדינים, אז לכן עיקר הדין הוא ודאי שמספיק חצי שעה, אף על פי שיש מהדרים מספרים על הגריז רבל ולמבריז, כשהוא היה מדליק עד חצות הלילה, עד שיתגמר ההצגה האחרונה בקולנוע אדיסון שהיה אז מול זהו, היום כבר לא יודעים מה זה קולנוע אדיסון, רק יודעים את זה מהספר, כי בספר כתוב עד שיצאו מקולנוע אדיסון, זה זכר לעניין הזה. בכל אופן, עד כאן העניין הזה. אבל באו הפוסקים ודנים מה קורה אם אדם מדליק בשעה מאוד מאוחרת ואף אחד לא נמצא כבר בחוץ, וגם בני הבית ישנים. האם גם אז אפשר להדליק או לא? אז בשולחן ערוך לא כתוב כלום. בשולחן ערוך כתוב, אבל אם עבר הזמן ולא הדליק, מדליק והולך כל הלילה. משמע מהשולחן ערוך שהוא לא מחלק. אמנם האחרונים לא אומרים ככה. נכון, אבל שם אולי מדובר שיש אנשים אחרים. איפה הפרסומי ניסה פה? בסדר, בסדר, יכול להיות. אומר המשנה ברורה על פי האחרונים, והיינו דווקא עם בני הבית נאורים, אבל עם ישנים אין לברך עליהם אלא ידליק בלו ברכה. כן? ומה אומר המשנה ברורה? ואם בא לביתו קודם עלות השחר ומצא בני ביתו ישנים, מן הנכון שיקיצם כדי שיוכל להדליק בברכה. זאת שאלה מעניינת. המשנה ברורה ככה אומר, אפשר לדון בזה, האם באמת ראוי שאדם יקיץ את בני ביתו בשביל שהם יוכל להדליק עם ברכה. בכל אופן זה הפסק של המשנה ברורה. אבל יש אחרונים שחולקים על זה ואומרים לא, שאפשר לברך גם עם בני הבית. לכתחילה עדיף שיהיה שניים או אחד אפילו נאורים, אבל אם אין אפשר להדליק גם בברכה. מצאתי שיש בזה מחלוקת, ותכף נראה מי יוכל לתרץ את זה.
לכאורה
מה הבא?
הרי הכלל אומר
שאם אשתו
בבית,
כן, אבל היא לא הדליקה. למה היא לא?
לכתחילה צריך הפתרון.
אני לא דיברתי על לכתחילה. לכתחילה, כן, אני מדבר עכשיו על הזמן. מה היה צריך לעשות? זה עוד שאלה. הוא היה צריך גם להביא יותר מוכן. מה הוא מגיע כל כך מוכר הביתה? מה?
לא יודע. מה? חזר ממילוי. השאלה היא, האם אז... האם אז האישה צריכה...
כן, אני עוד לא דיברתי על זה. אני מדבר עכשיו על עקרונות הזמן, כן? עכשיו...
מה
אגיד המשנה ברורה? רק רגע, המשנה ברורה אומר עוד... סליחה רגע, המשנה ברורה אומר למטה, בשער הציון, הוא כותב... רגע. פה הוא אומר, ומכל מקום מי שרוצה לנהוג כבתי, דהיינו כן לברך, אין מוכים בידו. כלומר גם משנה ברורה אומר שמי שמברך גם לבד אין מוכים בידו. כן, סליחה,
מה יגיד המשנה ברורה למי שגר לבד ומדליק בזמן?
בבית. ואין אנשים בחוץ, כי הוא גר עם גויים וכו'. נכון, זה באמת צריך
לבד. מדליק על שולחנו כמו שאתה כולדים בבית, גר לבד, מדליק בשעת המערות.
מה אתה אומר? מה? שאלה טובה, אני לא יודע על התשובה. צריך עיון. בכל אופן אני רוצה לומר, יש שני ספרים של הפוסקים הספרדים. אחד זה ספר תורת המועדים. תורת המועדים, הבן של הרב עובדיה פוסק כמו המשנה, ספק ברכות להקל, ואומר לא לברך. בספר שיצא עכשיו מחדש, חזון עובדיה של הרב עובדיה, הוא כותב כן לברך. אז יש פה מחלוקת בין הבן של הרב עובדיה ורב עובדיה, והקושיה שיש לי קצת, כי בספר תורת המועדים כתב שהוא עבר על כל הספר רב עובדיה, והוא לא לכאורה כאן צריך עיון. אולי אפשר יהיה לשאול את הרב הראשי שהוא יגיע לפה. טוב, זה לגבי סוף הזמן. עכשיו השאלה, האם אפשר להדליק לפני הזמן? שאלה מאוד נפוצה. אנשים רוצים לנסוע לפני זמן, לפני שקיעה. הם רוצים לנסוע ערב שבת, תכף נדבר. רוצים לנסוע, אני אומר לא בערב שבת, רוצים לנסוע סתם, והשאלה הם יכולים להדליק קודם. אז יש באמת, אומר השולחן ערוך גם כן סימן תרע"ב, ויש מי שאומר שאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המנחה ולמעלה, ובלבד שיתן בשמן עד שתכלה רגל מן השוק. השיטה הזאת היא שיטה של ארוחות חיים ומארי אבואב ותרומת הדשן מביא את זה. זאת אומרת, זאת שיטה לא פשוטה, ואני לא ניכנס לעומק העניין הזה, אבל יש פה שיטה שאפשר להדליק מפלג המנחה, והשולחן ערוך מביא את זה כי יש מי שאומר. פה יש מחלוקת. השיטה הזאת היא קשה, כי לכאורה מה הקשר לפלג המנחה? אם לא, אם הגמרא אומרת מי שתשקע, אז מה עוזר לי שהגיע פלג המנחה? נכון שיש רבי יהודה וכו', זה שוב אני אומר דברים קצרים, אז אני לא מפלפל פה, כל דבר יכול להאריך בזה. הפוסקים האשכנזיים קיבלו את הפסיקה הזאת כפסיקה מוחלטת, ולכן הם אומרים שמי שיוצא לפני הזמן יכול להדליק מפלג המנחה ואילך ולברך. הפוסקים הספרדיים, ובראשם הרב עובדיה ואלה שהולכים בשיטתו, אומרים שהיות והשיטה הזאת היא שיטה מאוד מאוד יחידאית ונגד הפשטות של הראשונים וכדומה, וגם השולחן ערוך הביא אותה בתור יש מי שאומר, לכן הם אומרים שהשיטה הזאת היא שיטה בעייתית, ולכן הם אומרים שמאוד מאוד רצוי לא לעשות ככה אלא לעשות דברים אחרים, ומי שכן עשה ככה ידליק בלי ברכה. ככה פוסק הרב עובדיה. הרב אליהו, כמו שראיתי בשמו, אומר שכן אפשר לברך. ככה אומר הרב עובדיה, לא לברך על ההדלקה הזאת. יוצא שוודאי שהדרך הזאת היא דרך לא נכונה. אז מה הדרך הנכונה? הדרך, כמובן, שביום שישי כולם מדליקים בפלג המנחה, אחרי פלג המנחה, אבל זה ודאי, דרך ודאי התקנה הייתה לא להדליק בשבת, אז לכן אין שום פושם. עכשיו שאנחנו, קודם כל אני רוצה לברר את הנושא של פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה זה שעה ורבע לפני מה? שעה ורבע או לפני השקיעה או לפני צאת הכוכבים. שוב, אני אומר, הסוגיה הזאת היא מאוד רחבה. שעה ורבע זמנית בחנוכה זה בערך שעה. מדוע? השעות של היום הן קצרות, זה בערך 50 דקות כל שעה, כן? ושעה ורבע זה בערך 60 דקות. עכשיו ככה, אם אנחנו הולכים לפי השקיעה, יוצא שפלג המנחה יהיה בערך ב-3:40. כן? 3:40. אם אנחנו הולכים לפי צאת הכוכבים, זה יהיה בערך ב-4. ראיתי שהרב מלמד אומר שהיות ויש מחלוקת איך מחשבים את פלג המנחה, אם לפי השקיעה או לפי צאת הכוכבים, וגם כל השיטה הזאת של פלג המנחה היא בעייתית, אז הוא אומר שגם האשכנזים, אם הם מדליקים שעה לפני השקיעה, הם צריכים להדליק בלי ברכה. אבל נדמה לי שזה לא צריך להגיד ככה, מפני, אני אומר את זה בקיצור, השיטה הפשוטה היא שאנחנו הולכים לפי, בחישוב היום, לפי הזריחה והשקיעה, ולא לפי עלות השחר בצאת הכוכבים. והראיה, יש לי מישיבת שעלבים, אני אומר את זה לפני ראש הישיבה, הרי כל האנשים מתפללים פה בשבת בזמן קריאת שמע רק לפי השיטה לפי הגרא, זה לא רק הגרא, כן? שהולכים שהשעות הזמניות מתחילות מזריחת החמה, ואפילו ראש הישיבה לא אמר לכולם להגיד קריאת שמע לפני התפילה, נכון? אז רואים שהולכים גם במצווה דאורייתא לא חוששים לשיטה הזאת. אז אם ככה, אני אומר שוב, הרגע הקובע זה שעה זמנית לפני השקיעה, שזה בערך 3:40. עכשיו, מה הדבר הנכון לעשות כאשר מישהו צריך לצאת? אז הדבר הכי נכון זה לצאת אחרי הזמן, אבל אם מישהו צריך לצאת בכל אופן לפני הזמן, הדרך הנכונה ודאי לפי השיטה של ספרדים, זה פשוט, מפני שלפי הספרדים אנחנו אומרים, הרי הרב עובדיה אומר שזה ממש בדיעבד, אי אפשר לברך על זה. אז השיטה הנכונה היא למנות שליח, לבקש ממישהו שכן, אני מדבר על אדם שנוסע למישהו אחר, לאיזה מסיבת חנוכה, לקרובים, וחוזר בלילה מאוחר. עכשיו, השאלה היא ככה, האם הוא ידליק בפלג המנחה או ידליק מאוחר כשהוא יחזור? זה השאלה. אז התשובה היא שהדבר הכי טוב והכי נכון זה כשהוא ימנה שליח שידליק לו בזמן. מצווה בו יותר משלוחו, זה דין לכתחילה, אבל להדליק בשעה מאוחרת זה כבר דיעבד. אתה הזכרת את הרמב״ם שזה אפילו בדיעבד לא מועיל, אז ודאי שמצווה בו יותר משלוחו זה פחות חשוב מאשר העניין הזה. לכן הדרך הנכונה היא לבקש מישהו שידליק. אם אי אפשר לבקש, אז הפתרון השני הוא להדליק כשמגיעים מאוחר. רק אם אין ברירה, אז הדרך היא תהיה להדליק אחרי פלג המנחה, והספרדים לפחות חלקם לא יברכו, והאשכנזים כן יברכו.
צריך למנות מישהו מבני ביתו?
לא, שליח, שליח. כל מישהו שהוא בני שליח, גדול. כן? קטן אפשר להתווכח, לא ניכנס לסוגיה הזאת.
הוא ודאי לא יברך.
או, זה לא פשוט, זה ודאי.
הוא מברך בבית.
מה?
אותו שליח, מברך גם בבית שלו.
כן, ושהוא קובע מזוזה לך, אתה גם לא מברך? מה?
זה כמו מזוזה.
אני שואל, אתה עם שלום, זה שאתה רוצה לעשות משהו עם בתים וזה, דין בבית, דין בגר, יש הרבה דיונים על זה. אז בוא נגיד שהדבר הכי נכון, שהוא יברך בבית שלו, ויכוון להוציא את האזן. אבל זה סוגיה, יש מגן אברהם ואין לנו זמן להיכנס לזה.
בלי חלוקיה אחת?
אחד, כן. אחד מקר הדין זה אחד, נכון?
גם בשביל השכן?
לא, בבית של השכן הוא ידליק. הוא ידליק בבית שלו, ואחר כך יהיה ידליק בבית של השכן. בבית שלו הוא לא יכול להדליק בשביל השכן. טוב רבותיי, שאלה מאוד חשובה ליהודים שחוזרים אחרי הזמן. יהודי לא, הוא לא אברך, הוא לא רם בישיבה, והוא עובד בחנוכה. כן? יש גם יהודים שעובדים בחנוכה, והוא חוזר, לא, הוא לא חוזר לא ב-4:40 ולא ב-5, הוא חוזר יותר מאוחר. אבל הוא לא חוזר בשעות מאוד מאוחרות. חוזר כדרך בני אדם. מה לעשות? האם נבקש מאשתו שתדליק בשבילו ותוציא אותו ידי חובה? או נגיד לא לחכות. כן? נגיד לכולם לחכות. על פי השורת הדין הפשוטה, לכאורה הדבר הנכון הוא שאשתו תדליק בזמן. למה? אשתו כגופו, המצווה מוטלת גם עליה, היא תדליק, היא תוציא אותו ידי חובה, גמרנו. זה הדרך הפשוטה, ויש פוסקים שפוסקים ככה. למשל, בספר תורת המועדים פוסק ככה. נראה שזה לא הדרך הנכונה, לפחות, אני אומר שלוש סיבות, אני רוצה לומר למה זה לא הדרך הנכונה. כן? יש קודם כל מחלוקת גדולה בראשונים באדם שלא הדליק אלא מישהו אחר הדליק בשבילו והוציא אותו ידי חובה, האם הוא יצא ידי, רק ידי חובת הדלקה, אבל הוא לא יצא ידי חובת ברכת הרועים. הגמרא אומרת שמי שלא, מי שלא מדליק מברך שעשה ניסים. אדם שלא רק רואה את הנרות והוא לא מדליק מברך רק בכלל שעשה ניסים. יש מחלוקת בראשונים מה הכוונה, כמה שיטות בראשונים. אחת מהשיטות שאפילו אדם שהוציאו אותו ידי חובה, הוא יצא ידי חובה אבל הוא לא היה בזמן שהדליקו עליו, הוא לא היה שם ולא שמע את הברכות, לא, אז הוא לא יצא ידי חובת הראייה. כן? ויצא לפי השיטה הזאת שכשהוא יחזור הביתה או אם הוא לא בבית שהוא יראה נר אחר, הוא יברך שם שעשה ניסים לאבותם. אמנם המשנה ברורה וכל הפוסקים אומרים לא לעשות ככה, כי לפי הרבה ראשונים לא ככה הלכה, ושוב אני מקצר בזה, אבל יש שיטה כזאת. יוצא שהבעל שמאחר הביתה ואשתו תדליק עליו, לפי חלק מהראשונים הוא לא יצא ידי חובת ראייה, הוא יצא ידי חובת הדלקה אבל לא יצא ידי חובת ראייה. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, לפעמים אם לא מחכים לבעל או לאישה נגרם להם צער. כן? צער זה דבר מאוד חשוב בהלכות חנוכה. למה? א', דבר צריך להיות עם שכל ישר. צער זה דבר, תמיד דבר חשוב, אבל יש לי ראיה טובה מזה, לכאורה ראיה טובה, זה למדנים שצריכים ראיה לזה. כן? הגמרא אומרת שמי שאין לו, אם הוא אני, אני שמחזר על הפתחים, ויש לו שתי אפשרויות, או לקנות נר שבת או לקנות נר חנוכה. נר חנוכה זה פרסומי ניסה, נר שבת זה שלום בית. אז הגמרא אומרת ששלום בית יותר חשוב מנר שבת. ככה הרמב"ם מסיים את הלכות חנוכה ואומר שהשלום זה הדבר הכי חשוב. יש שם לשון מיוחדת שכל התורה היא בשביל לעשות שלום בעולם. רואים שכל העניין שנר חנוכה כולו נדחה מפני שלום בית. אז אם כל המצווה נדחית, בוודאי ההידור להדליק נדחה, אז לכן זה סיבה לדחות. דבר שלישי, יש פה עניין חינוכי. כן? כשהבעל לא חוזר הביתה, קודם כל אם אדם לא נמצא, הרי בנר, בחנוכה, חנוכה זה חול, כל העניין של חנוכה ההרגשה העיקרית של חנוכה זה הדלקת הנרות, וזה שכל המשפחה ביחד, והמעוז צור והלביבות והסביבון וכו'. מי שאין לו את זה, אז נכון, הוא אומר כל יום בבוקר הוא קם 10 דקות יותר מוקדם בשביל להגיד הלל, או לחילופין הוא מתפלל קצת יותר מהר בשביל להגיד את ההלל בתוך הזמן שהוא אומר, והוא אומר על הניסים. אבל במה מתבטא החנוכה? בהדלקת נרות. אז אם הוא כל הזמן לא נמצא בהדלקת נרות, נכון, הוא יוצא ידי חובה, אבל איפה החנוכה שלו? ואיפה הילדים שרואים את המשפחתיות? אז אם, אני אומר, נדמה לי ככה, אם זה קורה פעם אחת, בדרך כלל הוא נמצא, אבל פעם אחת הוא לא נמצא, אז אולי יש עניין להדליק את הנרות בזמן. אבל אם הוא קבוע לא נמצא בבית בזמן ההדלקה, אז יוצא שכל החנוכה שלו נעלם. אז אני חושב שעם כל הסיבות האלה, זה ודאי עדיף לחכות ולהדליק אפילו אחרי הזמן. שאלה מאוד חשובה לגבי אנשים שחוזרים במוצאי שבת, קודם כל נוסעים לשבת. מי שנוסע לשבת, ברור שהוא צריך להדליק נרות במקום שהוא מגיע אליו. יש עכשיו סוגיה איפה מקום האכילה, מקום השינה, אין לנו זמן להיכנס לזה. אפשר להגיד שהוא יצא אחרי פלג המנחה מהבית, והוא ידליק בבית שלו. אז קודם כל, לא ראוי לצאת בערב שבת, אמנם אני יודע שזה מנהג ישראל, שיוצאים ברגע אחרי האחרון ומגיעים רגע, שני רגעים אחרי האחרון, אבל זה מנהג לא טוב. המנהג צריך לצאת בזמן. אז אם אין לפני פלג המנחה, אלא אם הוא יוצא ורגע, המשפחה שלו גרה במודיעין אולי. וחוץ מזה שזה לא פשוט, כי הרי בעצם הוא לא יהיה שם בשבת. לכן הדרך הנכונה היא ודאי להדליק במקום שאתה נמצא. אבל עכשיו השאלה היותר מובנת, זה מוצאי שבת. אדם היה בשבת אצל ההורים שלו, אצל הילדים שלו, הוא חוזר מוצאי שבת. היכן להדליק? האם להדליק במקום שהוא יוצא ממנו, או להדליק במקום שהוא יחזור הביתה? אז קודם כל, יש כמובן בזה, רבותיי, בכלל בנר חנוכה יש הרבה בלגן בהלכה, וכמעט כל דבר שתעשה אף פעם לא תצא ידי כולם, אבל גם אי אפשר לומר שאף פעם לא תצא ידי חובת מישהו. אז צריך אבל תמיד למצוא את הדרך הכי טובה. אז יש מישהו שאומר, הרב שלמה זלמן אומר, שאפשר להדליק במקום שגרת בו. למה? כי עד עכשיו היית שם, ואתה יכול להדליק שם ואחר כך לצאת. אבל הוא אומר פה דבר חידוש. הוא אומר שצריך לחכות חצי שעה. רבותיי, יש פה טעות שהרבה אנשים טועים, והם שאלו אותי השבוע את זה. בבית רגיל זה מאוד יפה להישאר חצי שעה בהדלקת נרות, אבל אין חיוב. אדם יכול להדליק נרות חנוכה וללכת. אבל אומר הרב שלמה זלמן, אם אתה היית אצל השבר שלך ואתה הדלקת שם נרות חנוכה של מוצאי שבת, ועכשיו אתה יוצא תוך חצי שעה כאילו קיבית את הנרות, כי עכשיו זה כבר לא הבית שלך, אתה כאילו עברת בית בחצי שעה של הדלקת נרות, אז כאילו קיבית את הנרות. כך אומר רב שלמה זלמן. אפשר להתווכח על הסברה הזאת, נכון? אבל זה מה שאומר הרב שלמה זלמן, לכן הוא אומר להישאר חצי שעה. יש כאלה שאומרים שכדאי לאכול שם עוד. הרב קמינצקי נדמה לי אומר את זה, תאכל שם, ואז יוצא שאתה קיבלת את המוצאי שבת שלך, שזה גם כן חלק מהבת שלך. אז טוב, בכל אופן, גם אם נקבל את החומרה הזאת, אדם יכול חצי שעה להישאר, ואז הוא יכול להדליק במקום שמנו יוצא. כמובן שהוא גם יכול להדליק בביתו. נדמה לי שהדרך הנכונה היא ככה, שאם אדם חוזר מוקדם הביתה, מיד במוצאי שבת יוצא וחוזר, ועדיין יש הרבה אנשים בחוץ וכו', אז באמת הוא יכול להדליק בבית שלו. אם הוא חוזר מאוחר, הוא נתקע שם ומלווה מלכה וכו', והוא יחזור רק ב-12 בלילה, אז באמת עדיף שהוא ידליק איפה שהוא נמצא, וכמובן שתמיד אפשר לעשות שהוא ידליק שם עם ברכה, וכשהוא יגיע הביתה ידליק עוד פעם בלי ברכה, תמיד יש את הפתרון הזה.
למה
מה?
מקום
ההדלקה במלון זה סוגיה קשה. אני עברתי כבר את הזמן שלי. הדרך הנכונה היא לא להיות במלון בחנוכה, כן? או להיות במלון כזה שנותנים לך להדליק בתוך החדר, שזה עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא נולד המלון הזה, אבל אולי ייוולד. מה? בחדר אוכל. הבעיה היא שבדרך כלל גם בחדר אוכל לא נותנים, אלא יש איזה לובי כזה שהוא לא ככה ולא ככה. אפשר לעשות את זה, אבל זה לא, זה לא פשוט. זה לא פשוט הדבר הזה. טוב, אולי אני אגע רק בעוד נקודה אחת קטנה, וזה נושא שגם שואלים הרבה לגבי שמן. כידוע, יש שידור להדליק בשמן זית. יש בזמננו שמן זית למאור ושמן זית למאכל. ההבדל העיקרי ביניהם זה המחיר. לא, שמן... נכון, אמרתי, ההבדל העיקרי. ההבדל העיקרי הוא המחיר. השמן זית הוא בין 35 ו-40 ומעלה, והשמן זית למאור הוא מ-20 ומטה, תלוי רמי לוי וכו'. כל אחד לפי עניינו. עכשיו שואלים את השאלה הזאת, איזה שמן לקנות, כן? האם אפשר להסתפק בשמן זית למאור? הפשט הפשוט שאפשר, כי הרי בכלל לא חייבים להדליק בשמן זית, זה הידור כזה. אלא מה, יש, הרב אליהו אומר שהיות והשמן למאור לא כל כך ראוי לאכילה בגלל החומציות שבו, לכן יש בו בבחינת הקריבי עונה לפחתך, כן? הקריבי עונה לפחתך, שאדם מקריב קורבן, אז לא ראוי שהוא יביא קורבן כזה זקן וחולה, אפילו שהוא לא פסול, אין בו מום. אז הרב אליהו אומר אותו דבר פה. אפשר להתווכח על זה. למה? כי הרי אפשר גם להדליק בנרות שעווה, ונרות שעווה הם ודאי לא ראויים לאכילה. אלא מה אפשר להגיד? טוב, נרות שעווה הם לא אוכל, אבל כשאתה מדליק אוכל שלא ראוי לאכילה, אז זה חיסרון. רוב הפוסקים אומרים שאין שום בעיה להדליק בנרות של מאור, ואפשר, מי שרוצה להדר מאוד, הוא יכול את העודף לתת לצדקה, שזה מצווה דאורייתא כידוע. אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד בנושא הזה של השמנים. הרבנות הראשית הוציאה כל שנה, יש התעשייה של הרבנים השמנים המזויפים היא מאוד מאוד בעייתית. יש מלא שמנים מזויפים, זה יותר גרוע מהבנזין המזויף. אנשים לוקחים שמנים ומערבבים בזה קצת שמן זית ומוכרים את זה כשמן זית, אז, כן? ואנשים נופלים בפח. אז יש פה בעיה של חושב משפט ופשוט. יש פה עוד בעיות, כי התברר שהשמן זית לא מתערבב טוב עם השמנים האחרים, ואז אדם מוכר שמן זית מעורבב ופתאום יש לו שתי שכבות, שמן זית ושמן אחר, אז מה הוא יעשה? אז יש מה שקוראים מתחלבים, זה חומרים כאלה שמצליחים לערבב את השומנים. אז לוקחים חומרים כאלה ומערבבים אותם גם כן עם השמן. אבל אם אדם כבר מרמה בחושן משפט, אז לא נורא אם מרמה גם ביורדיה. השאלה אם החומרים האלה, אם הם הכשר, חוץ מזה שיש בעיה בצבע, כן? השמן האחר הוא לא בדיוק כמו השמן זית, אז צריך להוסיף גם צבע מאכל. אז יוצא שיש פה הרבה הרבה דברים בנוסף לשמן זית. אז חוץ מהחושן משפט יש פה יורדיה, ולפעמים יש גם בו בעיות של יורדיה, לא של הלכות, של הסימנים הראשונים של הלכות קשרות, של סכנה, סכנת הגוף והנפש. אז לכן כדאי לקנות את הדברים הראויים. שיהיה לנו כולנו חג שמח וכשר.